את מודיעה מראש את דבריי הופכים להקשרה, ולא התכוונתי לשום דבר שאני לא משתמע כאילו לכאורה נאמר. בעמוד 2, לדעתי למדנו את המקור הראשון, נכון? הריינו רואים שהמידות למדנו? תגידו, תזכירו לאיפה הגענו.
לא.
לא? אז תגידו לאן הגענו. למדנו את מקור 6? למדנו. אז הגענו ל-7. מצוין, כי הוא מתמצת את מה שאמרנו, שאנחנו חווים, פוגשים, תודה רבה, אנחנו פוגשים את המידות שלנו כרגשות, ואז נדמה לנו די באופן טבעי שמה יתקן רגשות? רגשות, כלומר שמול רגשות שליליים, לא מדויקים, אנחנו מפעילים רגש נוגד. וזה לא נכון. כמו שעוד נראה. ודאי שחייב להיות רגש נוכח בעבודת המידות, כמו בכל מקום בחיים. אבל מסוכן לבנות עליו. כי באמת, כל עולם המידות שלנו, הוא לא ממציא את עצמו. הוא לא סיבה, הוא תוצאה. עולם המידות שלנו הוא תוצאה של משהו אחר, יותר שורשי, של הגישה הכללית שלנו לחיים. לגישה הכללית שלנו לחיים, במקור הבא, הרב קורא דעת. בתחילת מוסר אביך. אומר הרב, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם לפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. מה זאת אומרת? דעת, כמו שאמרנו, זאת תפיסת המציאות הכללית של האדם. כמו בהלכות דעות לרמב"ם. ילד בגיל 5-6, יש לו השקפת עולם. מה זה החיים? מה המקום שלו בחיים? ומתפיסת העולם הזאת של הילד נגזרות המידות שלו. למשל, ילד גדל במקום קשה. הוא ילד קטן בין הרבה אחים, הוא גדל בשכונה, בסביבה של הרבה חסכים ופשע ומצוקה, והוא לומד להכיר את החיים. בגיל 6 כבר יש לו השקפת עולם. למשל, מה ששלך תשמור עליו, כי אחרת ייקחו לך. מה שלא תשיג לעצמך, לא יהיה לך. כל מיני כאלה דברים שהחיים לימדו אותו. ואז, כתוצאה מזה, נולדות מידות. נוצרות מידות בנפש. למשל, כנראה שהוא יהיה חשדן, כנראה שהוא יהיה כעסן, כנראה שהוא יהיה רכושן. עכשיו נביא דוגמה אחרת, שונה, באופן קיצוני. ילד נולד במקום שכולו שפע. ילד ראשון להורים, נכד ראשון לסבא וסבתא, לכולם יש הרבה כסף, וכאילו כל מה מפנקים אותו, ורק שהוא רק צריך לצייץ, כבר הוא יקבל פי שתיים ממה שהוא חלם. הילד הזה מגיע לגיל 6-7, יש לו גם משקפת עולם. העולם הוא טוב, העולם נחמד, אוהבים אותך. כתוצאה מהשקפת העולם הזאת, שניסיון החיים שלו לימד אותו, אז צומחות משם גם מידות. כנראה שהוא יהיה שמח, כנראה שהוא יהיה אופטימי, כנראה שהוא יהיה מפונק. אז זה מה שהרב אומר, נקרא שוב את המשפט הראשון, הרי אנו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות, זאת אומרת, הן לא מתקבעות באישיות שלו. כי אם כפי הדעת ולפי ידיעתו, כלומר, הגישה שלו לחיים, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, זה ממש לא משנה. ככה הוא גדל, ככה הוא חווה. ידבקו מידותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. מה זאת אומרת אין לו מידות? לילד קטן יש את כל המידות, אבל אף אחת מהן היא לא שלו יותר מאחרות. ילד קטן, נגיד בין שנה וחצי, שנתיים, שלוש, הוא יכול לעבור על כל המידות ב-20 דקות. הוא מחפש משהו וכולו סקרנות וכולו פליאה, ואז הוא מוצא משהו שנחמד לו, בלון, ואז הוא כולו שמחה ואושר שהוא זורק את הבלון, ואז הבלון מתפוצץ והוא בדיכאון עמוק, מה שווה העולם שבלונים מתפוצצים בו, איפה היה אלוהים שהתפוצץ לי הבלון? אין, לא רוצה כלום. ואחרי דקה הוא מוצא משהו אחר ועוד פעם כולו סקרנות, וכאילו הוא יכול לחיות את כל המידות, כי הוא פתוח. ואז לאט לאט הוא מתחיל להתקבע בנוסחאות. למשל, אומר הרב, וכשיגדל, שורה שלישית במקור, וכשיגדל, ויכיר שהמאכל הוא טוב, אז הנה כבר נוסחה, אוכל שווה טוב. יאהבנו, אוכל אוהבים, ומי שיקח ממנו והוא צריך לו, יכעס עליו. אז אם אוכל זה דבר כזה טוב, אז מי שלוקח ממני אוכל הוא בן אדם מאוד מאוד רע, אז זו סיבה גדולה לכעוס עליו. וככה עוד המון 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 דברים, כאילו לאט לאט נתווית כזאת רשת שבונה את דפוסי האישיות של האדם, או כבלי האישיות. זה כבר מאוד קשה לחשוב ולהרגיש אחרת. על כן, כשאנו באים לקובען כולם ביראת השם יתברך ואהבתו, זאת אומרת, למה קיבלנו את המידות? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן של מידות? כי אפשר לפגוש אותו דרך המידות. והמידות הראשיות שלנו, אהבת השם, אהבה ויראה. כל דבר שאנחנו פוגשים, יש לנו איזושהי נטייה אליו, איזשהו חיבור מסוים, אנחנו נמשכים לברר בגבולות. כי באיזשהו שלב יש איזשהו דיסטנס, עד כאן. כי יותר מזה זה כבר לא מתאים. זה היראה. אז יש אהבה ויראה. החיבור והגבולות. השורש של האהבה והיראה, שיש לנו ביחס לכל דבר בעולם, לאדם, לרעיון, השורש של הכל הוא אהבת השם, יראת השם. וכשמחברים, כשרוצים להיות עובדי השם, לא צריכים להמציא לעצמנו מידות חדשות, אלא לנתב את המידות שלנו, להחזיר אותם לשורש, המקורי, אמרנו, שזה היחס לקדוש ברוך הוא. ואז קוראים דברים מעניינים. למשל, כשמעלים את האהבה לשורשה, לאהבת השם, אז מה קורה? מתפשטת על כל המציאות. מי שאוהב את השם, אוהב הכל. כותבים מהר"ל ועוד. כי מי שאוהב את האומן, אוהב את היצירות שלו. אז מי שאוהב את השם, אוהב הכל. זה לא אומר שהוא מתחבק עם כולם. עם קיפודים למשל, לא מומלץ. אבל היחס הבסיסי שלו הוא יחס של סימפתיה, של רצון וטוב לכל. הדוגמאות שלנו, לא רק בגלל פרשת וירא חיי שרה, אברהם אבינו, המאבק שלו על סדום, אפילו על סדום, שהוא אוהב כל מה שקיים. המאבק שלו על לוט, שעזב אותו והלך לגור בסדום. בדיוק המקום הכי הפוך מאברהם אבינו. בקשה הוא אומר לו, מקום כזה שלא מביא טוב לעולם, שאין בו חמלה, אין לו זכות קיום. מה אנחנו היינו אומרים? אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מקום כזה שהוא חושב בדיוק ההפך מכם, הרי סדום הוא בדיוק ההפך מאברהם אבינו. רוב האנשים, אם יש להם פניות וכוח, עושים טובה, עושים חסד, אם לא, לא. לפעמים, מה זה יוצא? לפעמים כן, לפעמים לא. אברהם אבינו בונה חברה על בסיס של חסד. חובה לעשות חסד, חובה להכניס אורחים. כי זה הבסיס. בסדום, הפכו את הטוב לאיסור. אסור להכניס אורחים, אסור לתת צדקה. כי זה מנציח את החולשה. ומי שמאמין בטבע, בטבע רק חזק שורד. לא טוב שישארו חלשים. אסור לעזור למסכנים. בדיוק בדיוק ההפך. ולא תוסף את אברהם פה לחסדום, ואברהם אבינו מסכן את החיים שלו כדי להציל אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שלסדום אין מקום בעולם, ואברהם מתחיל להתווכח. להתווכח ברמה שהוא יודע שאולי הוא פוגע בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, אל איחר להשם והדברה אחר פעם. כאילו, אל תכעס עליי. זאת אומרת שהוא חושב שיכול להיות שכן. הוא בכל אופן מבקש. 50, 40, 30, משהו, כמו בשוק, משהו. בסוף מי ניצל כתוצאה מזה? לוט ובנותיו. מה יוצא מזה? עמון ומואב. מי המואבייה הכי מפורסמת? מי יצא ממנה? מי יצא ממנו? משיח. ככה נולד משיח, זה גאולה. ככה חז"ל אומרים, מצאתי, פסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי, אומר המדרש, היכן מצאתיו? בסדום. שם נולד משיח. מההתעקשות הזאת לגאול כל מה שאפשר, להיטיב, להאיר את כל מה שאפשר, זה משיח. זה גאולה. תיקון כל המציאות. אז מי שאוהב את השם, אוהב הכל. כלומר, מידת האהבה מתפשטת על הכל. מי שיש לו יראת שמיים, כשמידת היראה מזדככת ומופנה כלפי המקור האלוקי, מי שמפחד מהשם, לא מפחד מכלום. מעניין, זה בדיוק להפך. יש כזה שיר דבילי, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. אז האמת היא בדיוק להפך. מי שמאמין לא מפחד מכלום חוץ מדבר אחד, את האמונה לאבד. אבל כל עוד הוא מאמין, הוא לא מפחד מכלום. מכמה סיבות. גם, כי ברגע שאדם יודע שמישהו טוב מנהל את העולם, מה יש לפחד? וגם, כי אפשר לומר שכל הפחדים שלנו, אפשר לחלק אותם לשניים. או שאנחנו מפחדים שדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים שיקרו, לא יקרו. או שאנחנו מפחדים שדברים שאנחנו מאוד לא רוצים שיקרו, יקרו. אבל בכל מקרה, הפחד נובע מהפער, מהסתירה בין הרצון שלנו לבין מה שעלול לקרות במציאות. או לא לקרות במציאות. אבל מי שרוצה את רצון השם, אז יכול לבקש שהכל יהיה בחסד, גלוי, שהכל יהיה בשתייה נגע של הרחמים, אבל לא מפחד. וגם, יש בחובות הלבבות, מעשה בחסיד אחד שישן במקום שלא כל אחד היה מעז לישון, ואז שאל אותו איך לא פחדת, אז הוא אמר, בושני מאלוהי שיראני ירא זולתו. מה לא נעים לי מהקדוש ברוך הוא שיראה שאני מפחד מישהו אחר. כל מי שמפחד מהשם, שלא קרא כבודו, הוא מפחד רק מהשם. אז הוא חי, בלי פחד. טוב, זה היה דרך אגב. ומי ש... זה היה דוגמה שלקובען כולן את כל המידות ביראת השם יתברך ואהבתו. אז צריך על כל פנים, כלומר, כבסיס לזה, שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. כלומר, אם כל עולם המידות נובע מדעת, אז כמו שזה ביחס לעולם, כמו שהילד תופס את העולם מפה נובעות המידות שלו, כמו שאמרנו קודם, אז ודאי שמי שרוצה מידות אלוקיות, וכמו שהזכרנו, המידות שלנו, עבודת המידות שלנו, זה לא בינינו לבין עצמנו, רק. ולא בינינו לבין החברה, רק. זה קודם כל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. נכון, דיברנו על זה. שאצל באומות העולם, אז עבודת המידות זה להיות בן אדם נחמד. להיות בחברה, להיות טיפוס תורם ונחמד. ובזה זה מתחיל, ובזה זה נגמר. עבודת המידות שלנו היא חלק מהדבקות בהשם. ללכת בחוד רחב. ולדבקה בו. מה רחום וחנון? איך אתה רחום וחנון? כלומר, להיות בעל מידות טובות זה להיות אלוקי. כלומר, עבודת המידות שלנו מתחילה מהחיבור אל הנצח, מהחיבור אל הנשמה, והחיבור אל הנשמה יוצר נפש כזאת. אז שרוצים לבנות מידות אלוקיות, ואמרנו שמה שבונה מידות זה דעת, אז מה בונה מידות אלוקיות? דעת אלוקית. דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אז לכן אומר הרב, על כן, כשאנו באים מקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים, כלומר כבסיס, שתתפשט הדעת מדרכיו הישרים והכרתו, והכרתו, שעל פיהם, מכיוון שעל פיהם, של הדעת והכרה, יתכוננו המידות, יתכוננו, הכוונה יתבססו, מלשון כאן, בסיס. כלומר, לא להתכונן ל, אלא כמו תיבנה ותיכונן. אז על פיהם, לפי הדעת והכרה, יתכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפני כפליים בערכו, כלומר פי כמה וכמה, יחסר מהמידות, כיוון שהוא, הדעת, שורש להם ונושאה. אז זה כמו, צפייה בזווית. אז כשהקווים נפרדים, אז בהתחלה הפער הוא כזה, אבל בהמשך הפער נהיה כזה. כלומר, טעות קטנה באמונה, זה המון טעויות בנפש, בחיים, ולהפך, התקדמות קטנה באמונה, היא פותחת שערים. רואים את זה בלי סוף. שלומדים תורה, נפגשים עם תורת אמת, תורת חיים, משהו באמונה, משהו בלב נפתח לקדוש ברוך הוא, פתאום הכל נראה אחרת. פתאום מבינים המון דברים שלא הבנו קודם, פתאום מרגישים הרגשות שלא הרגשנו קודם, פתאום מסוגלים לדייק בהמון דברים שקודם זה נראה לנו מכביד, ועכשיו פתאום נראה לנו נורא טבעי. כלומר, אז המחשבות משתנות, הרגשות משתנים, המעשים משתנים. למה? כי הבנו משהו באמונה, יותר לעומק, בצורה יותר חיה. וגם להפך. לפעמים יש משבר באמונה, קשה עם הקדוש ברוך הוא, פתאום המחשבות מבולבלות, פתאום הרגשות אטומים, פתאום קשה נורא לדייק במעשים. מה קרה? אמרנו, הדעת, הגישה הכללית, היא מחזיקה הכל. את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל המעשים. לכן הדבר הכי חשוב. המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לעצמו, זה מה שאתם נתתם לעצמכם. ללמוד אמונה, להשקיע זמן, להקדיש זמן, ללמוד אמונה בבהירות. אבל הדגש הוא על המילה בבהירות. כי אם לומדים אמונה לא בבהירות, א' זה עלול לבלבל, וב' גם אם זה לא ממש מבלבל, אלא זה אוסף של דברים נחמדים פה ושם, אבל בסוף יוצאים ואחרי שנה מרגישים כאילו נשארנו בלי כלום. כי זה לא נהיה בניין שבונה תפיסת מציאות אחרת. כי זה הכל כזה רק רעיונות כלליים או תחושות כלליות, כוללניות. מדי. אני אגיד את זה עוד כמה פעמים השנה כנראה, אבל אם אני אומר את זה פעם ראשונה, אולי כבר שנייה, שנת המדרשה העיקרית שלכם היא לא תשפ"ה, היא תשפ"ו, ואילך. כלומר, מה שקובע מה קורה בשנה הזאת, זה לא מה שאתם מרגישים אותו תוך כדי, אלא מה מזה נשאר כשאתם בסביבה אחרת, מול אתגרים אחרים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שכל יום יורו. תודה רבה. עוד הסבר על מה שלמדנו, מעין הקדמה, א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. למה זה כל כך קריטי? אומר הרב, במקור 8, כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי, לא הפרעה צדדית, אלא התנגשות חזיתית. סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. לא סתם זה נקרא יישוב הדעת, כי ישיבה זה קביעות. למשל, אפשר ללמוד תורה בהרבה מקומות, פה ושם, אבל יש מקום שמיועד ללימוד תורה בקביעות, בצורה של תהליך בונה. המקום הזה נקרא ישיבה. יש מצווה קום ותלך בארץ, אבל המצווה היא יישוב ארץ ישראל. המצווה היא ישיבה, כלומר הקביעות, היציבות. אז סערת הלב והתפעלות הנפש, שהן כל כך מטלטלות, הן מתנגדות לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. אז זה לא שהרב נגד התפעלות והתרגשות, אבל בתחום שלה, בהקשר שבו היא טובה. אומר רב, ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, כשהדגש של המילה לפעמים, למה הדגש של המילה לפעמים? יש הבדל, אתם לומדות מהר"ל? אז אחד המושגים במהר"ל, עצם ומקרה. עצם זה מאפיין מהותי, ומקרה זה מאפיין לא מהותי. אתם לומדות נצח ישראל? אז למה הגאולה היא הכרחית? כי הגלות היא במקרה, והמקרה לא היה תמיד. מה שלא טבעי, מה שלא אמיתי, מה שלא עצמי, הוא יכול באופן זמני, אבל לא, הוא לא יכול להתמיד. אז זה הבחנה בין עצם למקרה. אמרנו, עצם זה מאפיין מהותי, מקרה זה מאפיין לא מהותי. למשל, זה עצמי לכיסא, שיהיו לו רגליים, שיהיה לו משטח ישיבה. אם אין לו רגליים, או אם אין לו משטח ישיבה, זה לא כיסא. אבל אם זה כיסא כחול, או אדום או ירוק, זה לא משנה, זה בדיוק אותו כיסא. כלומר, המבנה הוא עצם בכיסא, והצבע הוא מקרי. אבל אם המושג שמדברים עליו לא כיסא, אלא כחול, אז עכשיו הצבע הוא המהות. אם נוסיף קצת צהוב, אז זה כבר לא יהיה כחול, זה יהיה טורקיז או ירוק. אבל אם זה כיסא כחול, או קיר כחול, או מכונית כחולה, לא משנה. כלומר, אז אם המושג הוא כחול, אז הצבע הוא העצם, והחומר שעליו הצבע נמצא, זה המקרה. אז בכל מושג חשוב להבחין בין עצם למקרה. אחת ההבחנות, זה הכלל שהמהר"ל אומר, המקרה לא יתמיד. כלומר, משהו עצמי חייב להיות תמיד. אי אפשר, כי אי אפשר בלעדיו. זה עצמי לקיום של האדם שהוא נושם. אז זה לא לפעמים. משהו לא עצמי לקיום של האדם, למשל, אם הוא עומד או יושב או שוכב, זה לא עצמי לקיום שלו, זה אותו אדם, בכל מקרה. אז לכן, אז מה שמבטא את זה, שזה לא מהותי, זה שזה לפעמים. לפעמים אדם יושב, לפעמים הוא עומד. אז כאן הרב אומר, אם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה. זאת אומרת שלא בונים עליה, היא לא העצם, היא טובה לפעמים. מה התפקיד שלה, של ההתפעלות? אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה. כלומר, ההתפעלות היא לא מטבע של קניין, אלא גשר בין החוכמה לבין החיים. מה זאת אומרת? היתרון הגדול של השכל הוא גם החיסרון הגדול שלו. היתרון הגדול של השכל שהוא אובייקטיבי. כיוון שהוא אובייקטיבי, אנחנו טועים הרבה פחות. 2 ועוד 2 שווה 4, לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה לקחת או לתת, לא משנה אם זה בישראל או באיראן, 2 ועוד 2 שווה 4. זה בסיס מוצק שאפשר לבנות עליו. אבל זה גם החיסרון של השכל, שהוא אובייקטיבי. ואנחנו יצורים מאוד מאוד סובייקטיביים. אנחנו מאוד מאוד חווים את הדברים מתוך עצמנו. אז לכן, לרגש, שהוא מאוד סובייקטיבי, אנחנו יותר מחוברים, ולשכל פחות. הראיה, שמדי פעם, כשאנחנו חושבים, זאת אומרת, רוב היום אנחנו לא חושבים. הסרט של המילים שעובר לנו במוח, רוב היום, זה לא מחשבות, זה בעיקר דמיונות. מה היה ומה יהיה, ואיך ירגיש לי ואיך ירגיש לי. מדי פעם אנחנו חושבים. כשצריך לפתור בעיה או כשלומדים. מדרשה זה אחד המקומות הנדירים בעולם שרוב היום חושבים. אז כשאנחנו חושבים, השכל מדבר אלינו בגוף שני. מה קורה לך? למה את לא מבינה? תביני שצריכה, את צריכה, כאילו השכל זה מישהו חיצוני, זה צנזור שמפקח עליי ואומר לי מבחוץ מה לעשות. והרגש הוא תמיד בגוף ראשון. משעמם לי, עצוב לי. לכן, זה הסדר. מתחילים, בונים על גבי ההכרה, על גבי השכל, ואז, כדי שההכרה תופיע בחיים, צריכים לתרגם את השכל למושגים נפשיים. איפה זה כתוב? שככה לומדים אמונה? בתורה. יש פסוק בתורה שאומר איך לומדים אמונה. אמונה זה לדעת שהשם הוא האלוקים. אין עוד. איך מגיעים לשם? וידעת היום מה שבוטה אל לבביך, כי השם הוא אלוקים וכו', אין עוד. כלומר, קודם כל צריך לדעת, וידעת היום, ואז צריך להשיב את הידיעה אל הלב. לתרגם את השכל לרגש. אז מה שהרב אומר כאן, שאם כתובה היא לפעמים התפעלות כתובה וקדושה, מה התפקיד שלה? לקבוע ביותר בעומק הנפש, כלומר ביותר, במקום יותר עמוק בנפש, את קניין הדעת שכבר קנתה. כלומר, אחרי שכבר קניתי דעת, עכשיו אני רוצה שהדעת הזאת תהיה החיים שלי. עכשיו צריך רגש. אז ישתרש יותר, ויוכר יותר, מה יהיה יותר נוכח. ויותר מושרש, כלומר, מנביא החיים, שורש למקור יניקת החיים של הצמח. אבל קביעות דעת והשכל, בתחילתה, מנוחה שלמה דרושה לה. ומנוחה שלמה זה דבר שאין בה רגש. ואומרת הגמרא, ושמעת איתה, בעיית שילותה, כיום עדי הסתנה. תרגום, שמעת איתה, זה לימוד, סוגיה. בעיה, צריכה, צילותה. צילותה, תראו בהערה אחת, אומר רש"י, דעת צלולה ומיושבת, שאינו תרוד בכלום מחשבה. במילה אחת, פניות. אז שמעת את הבעיה צילותה, צלילות, פניות, נפשית. כיום עד איסטנה, יום עד איסטנה, אומר רש"י, כשמנשבת רוח צפונית, יום אורה הוא ונוח לכל. כלומר, כדי להבין אמונה, צריך איזושהי נינוחות פנימית. וזה נכון גם בלימוד סוגיות בגמרא. קל וחומר, אומר הרב, בדברים הקדושים, הזקים, כענייני העבודה השלמה, וזמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד. כלומר, תפילה היא עבודת הרגש, עבודה שבלב, ותורה היא עבודת השם שבשכל. אז בזמן התפילה צריך להתפלל, לא לחשוב על התפילה. לפעמים זה אתגר. כשרוצים להתפלל בכוונה, מגלים שכתובים בתפילה המון דברים מעניינים, עמוקים. מתי מגלים את זה? באמצע התפילה. ואז מתחיל לחשוב על מה, על מה אמרתי במקום להתפלל. וזה לא טוב. בזמן התפילה מתפללים. חוץ מזה צריך לקבוע שיעור זמן לעיון תפילה. אבל כשמתפללים, מתפללים ברגש. אני רוצה את זה. גם אם יש הרבה הבנות מה זה הזה הזה שאני מבקש, אני בירושלים רחב הרחמים תשוב. יש המון מדרגות בהבנה מה זה ירושלים ומה זה רחמים וכמה... אז מה, אבל עכשיו אני מבקש כמו שאני מבין עכשיו. אז כמו שבזמן תפילה לא מערבבים שכל, בזמן הלימוד צריך שיהיה מדויק, שהרגש לא יטעה אותנו, כן הבנתי, אני נורא מרגיש, כי אני נורא מרגישה מחוברת, הרעיון הכללי. אלא חשוב לדייק ברמה של שכל. ואם, כלומר, והגם שראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, תמיד לפני שלומדים תורה, מתחילים בתשובה. ומה גם, לכל שכן, ללימוד היראה. אבל סערת הנפש, כפי המוכרח, ראוי להגביל לה זמן אחר. אבל הלימוד, הלימוד עצמו, יהיה במנוחה, ביישוב, בשמחה, כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, ב-48 דברים של קניין התורה, ששניים מהם זה יישוב ושמחה. ואז הצליח. פה, סליחה, כנגד מי הרב אומר את זה? כי יש שיטה שאומרת אחרת. שיטה של רב ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, שהוא חידש סוג של לימוד מוסר, שנקרא לימוד מוסר בהתפעלות. העיקרון, זה מה שהוא כותב, יש... איגרת המוסר, אז הוא כותב שם בשיר בראש איגרת המוסר, אז כותב רב ישראל מסלנט, הדמיון נחל שוטף והשכל יטבע, אם לא נוליכנו באונייה היא רגשת הנפש וסערת הרוח. רב ישראל מסלנט אומר שכן, כדי שהשכל יהיה יותר נוכח בחיים צריך להתרגש ממנו וצריך להיות בסערה פנימית. פעם באתי לישיבה, חשבתי שישיבה שלמדו במוסר, ישיבה ליטאית, חשבתי שערבית בשבע, אחרי זה התברר לי שערבית בשבע וחצי, ומשבע עד שבע וחצי ספר מוסר. אז ראיתי איך זה נראה. דקה לשבע, סוגרים את הגמרות, מוצאים ספרי מוסר, ותשבים מול הספר, ומתחילות צעקות עד לב השמיים. כאילו בכלל לא שמעתי, כאילו אני הייתי, כאילו הייתי כמה שנים בישיבה, כאילו איך זה נראה, גם סדר של לימוד גמרא הוא הרבה רעש, אבל פה זה היה צעקות ברמה שלא הכרתי. וצועקים, איך צועקים? נגיד, פותחים, נגיד, מי שלומד מסילת ישרים, פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו, אוי אוי אוי, מה חובתו בעולמו, מה חובתו בעולמו, מה חובתו, ככה חצי שעה. אחרי חצי שעה קמים להתפלל ערבית, אש, איזה תפילה, איזה קריאת שמע, איזה, וכו'. אז זה מאוד מאוד טוב, עד מחר. אולי אפילו עד ארוחת ערב, לא יודע, שאחרי התפילת ערבית. לא יודע כמה זמן זה מחזיק. אבל כמו כל דבר של רגש, רגש זה חיי שעה, אפשר להרגיש, ולא הרבה זמן אחר כך להרגיש ההפך. אז לכן, הרב אומר, לא בונים על זה. מסוכן לבנות על רגש. נמשיך. אומר הרב, ומפני שטבע כל לימוד הוא להסעיר מעט את כוחות הנפש. כל דבר שלומדים ומבינים זה גם חוויה. אפילו מתמטיקה. וואי, הבנתי. או ביולוגיה. וואי, מדהים. כל הבנה היא גם מרגשת. תזכרי לי את השם.
כן. זה לא שבדרות הקודמים בנים כל העולם האנגלית, כאילו אנשים לפחות?
תלוי מי. הרמב״ם, הוא היה בדרות הקודמים. והרס"ג, הרב סעדיה גאון.
אנשים,
זה נכון, שמלכתחילה צריך יותר לדבר אל הרגש. ככה צריך. כי בטבע האיזונים שונים. אבל למרות שהאיזונים שונים, העיקרון הוא אותו עיקרון. נגיד, בטח מכירות. נכון, כתוב על בית יעקב, ותגד לבני ישראל. אז בית יעקב, מכירות, רש"י, מדרש. להגיד דברים רכים, נעימים, ותגד לבני ישראל, לגברים, להגיד דברים קשים כגידים. זה כמו, אם רוצים למשוך בנות למשהו. אז אומרים, זה נעים, זה מרגש. אם רוצים למשוך בנים למשהו, אומרים, זה מסוכן. או משפט ש... מושך בנים ומרחיק בנות, לא כל אחד יכול. כשבנות שומעות, לא כל אחד יכולה, טוב, אולי אני מאלה שלא. כשבנים שומעים, אני מוכיח שאני מאלה שכן. אז צריך לדעת לדבר בצורה שמתאימה. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שבונים על ההבנה, ואז צריך להרגיש. אז אומר הרב, ומפני שטבע כל לימוד הוא להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה, בכל פרטי העבודה, עבודת השם, בפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, כי פה לא מדברים על שור שנקח את הפרה, פה הנושא זה הנפש. אז ודאי שהנפש הרבה יותר נוכחת בזמן הלימוד. אז מה קורה? מה הסכנה? אם מוצאו בעצמו שלבבו נסער, כלומר אדם לומד ומתרגש מהלימוד, למשל, לשמחה בענייני האהבה, או לחרדה בענייני היראה, הוא סובר פה הסכנה, שבזה הוא משלים חוקו. הנה, זה עבד עליי, עובדה, אני ממש התרגשתי כשלמדתי את זה. ואז מה קורה? והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כי זו רק תחושה שהוא יודע, שהוא נורא מחובר, כי הוא כל כך התרגש. וכשהוא מוצא, ושוב, זאת הסכנה, כשהוא מוצא חידוש, הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת העירה. זה התפקיד שלה, זאת המטרה שלה, והנה הוא מיצה. אבל באה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים. למה? שכאשר שערתו עוברת, ומתי שהוא חייבת לעבור, כי אפשר להיות כל הזמן בשערה, אינו מוצא בנפשו מאומה. מכיוון שכל מה שהחזיק אותו, את היראת שמיים שלו, היה השערה, כלומר החוויה הנפשית שמסביב לזה, אז כשהחוויה הזאת עוברת, מה נשאר? כלום. ובא מזה, חס ושלום, להבזות בלבבו כל עניין היראה. מכיר סיפורים כאלה בעצמי. כאילו מישהי סיפרה, הייתה בציון של רבי נחמן, וכל כך הייתה בה, היא באה רשימת בקשות, ואמרה, אני לא מבקשת שום דבר, רק רוצה להיות קרובה להשם, ו... חצי שנה אחר כך היא כבר הייתה מחללת שבת. על כן, החובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי היראה ואורחות פנייתה ולימוד דרכיה. אז חובה עליו לפרש הדברים עד מקום שידו מגעת. עד מקום, כמה שאני מסוגל. יותר מזה לא צריך. פחות מזה זאת רשלנות. כשאנחנו מצפה למה שאנחנו מסוגלים. אבל למצות את מה שאנחנו מסוגלים. אם אפשר לחשוב ולהתאמץ ולהתעמק בנושאים אחרים, אז גם בלימוד אמונה. ובזה יהיו הדברים קנויים וקבועים אצלם, כי תורה מביאה לידי זהירות. מה זה אומר תורה מביאה לידי זהירות? דווקא תורה. ולא דברים אחרים. כמו שזה בכל מסילת ישרים. למשל, זהירות מביאה לידי זריזות. כי זריזות, לכן מה שהרמח"ל אומר, שהוא בונה את הספר לפי ההדרגה המשתרכת בדברים, כדי לקנות אותם על נכון. שעל נכון זה אמרנו בצורה מבוססת. כי מה שמיוחד במסילת ישרים, שקומה בנויה על קומה, והוא בונה אותנו. אבל הספר יכול לבנות אותנו רק כשהשער לכל מידה, זאת המידה הקודמת. זהירות מביאה לידי זריזות. כי זריזות זה לא לעשות דברים מהר. לעשות דברים מהר זה יכול לנבוע מזריזות, אבל זה גם עלול לנבוע, למשל, מפזיזות, או מעצבנות, או מקלות דעת, או לפעמים אפילו מעצלות. יש אנשים שסובלים ממחלה שנקראת דחיינות. כל דבר הם עושים ברגע האחרון. אז הם עושים את זה מאוד מהר, כי זה ברגע האחרון. אז מי שרואה אותו אומר, וואי, איזה זריזים הם. אבל מה האמת? בדיוק להפך, הם עצלנים, לכן הם עושים דברים מהר. אז זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות אמיתית, זהירות, זריזות שהיא תוצאה, היא ביטוי של שיקול הדעת, של זהירות. אז כמו שזהירות מביאה לידי זריזות, ורק זהירות, תורה מביאה לידי זהירות, ורק תורה. כי זהירות זה חשבון נפש, זה בקרה עצמית. אז אם זה לא מתוך תורה, יכול להיות שזה סתם חפרנות, או חוסר אמון עצמי. זה משהו כרוני כזה, של לחטט בעצמי. שזה לא בריא. אז תורה מביאה לידי זהירות. טוב, נחזור רגע לעמוד אחד למעלה, נשיא, כן. מה השם?
נעמה. כן. מה זה מקום שידו מגעת? כי בסוף תמיד אפשר להעמיק
עוד. לא, לא, לא בכוח. יש, כתוב בתורה, איך השם רוצה שנעבוד אותו. בשמחה וטוב לבד. שזה אומר שני דברים. א', צריך להרגיש שעובדים, מה שבאמת משקיעים בזה. כי אם לא מרגישים שעובדים, כנראה שלא באמת עובדים, אלא משחקים. כאילו משייטים בסביבה, אבל לא עובדים. צריך להרגיש שעובדים, שעוברים פה איזשהו תהליך משמעותי. ובשמחה וטוב לבב. כי אם זה לא בשמחה וטוב לבב, זה משהו עבודה בצורה לא נכונה. וזה לא מובן מאליו. יש דרך 200,000 ספרי קודש, מהר סיני עד היום, שנמצאים בידינו. באף אחד מהם לא כתוב לעבוד את השם בלחץ. אז מי ממציא את הלחץ? היצר הרע. למה? כי מאוד חשוב ליצר הרע שהאווירה הנפשית סביב עבודת השם תהיה לא נעימה. שזה יהיה משהו מעיק. לא אכפת לו שנעבוד את השם, שנלמד תורה, שנעבוד על המידות, שננסה להתפלל בכוונה, בתנאי שזה מעיק, בתנאי שזה כבד, בתנאי שזה לא נעים. כי אז, מה יקרה? אם חווים את עבודת השם בתור משהו מלחיץ, אז ככל שרוצים, אז מה יקרה? ככל שיותר מתקדמים בעבודת השם, זה רגיש יותר מלחיץ. וזה יותר מעיק על הנפש, ויותר מעיק על הנפש, עד שבסוף זה נהיה פיקוח נפש, להוריד ממני את כל הדבר הזה, כי זה כבר בלתי נסבל. ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. ואז אנשים דוחים את כל התורה כולה, כי הם עבדו את השם בלחץ. כתוב בישעיהו, הקדוש הוא אומר איך הוא רוצה שנעבוד אותו. כתוב בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי, ישראל. כלומר, אומר הקדוש הוא, אם הקשר איתי מרגיש מייגע, שוחק, מתיש, מתסכל, מעיק, זה לא קשר איתי, לא יכול להיות. קשר איתי לא אמור לראות ככה. בשמחה וטוב לבד. זה סימן שאני במקום הנכון. שאני עובד, כן, זה קשה, ואני מתאמץ, ואני מרגיש שהמאמץ הזה מצמיח אותי. פותח בי שערים. טוב. אז בואו התקדמנו עכשיו עוד חצי משפט בסעיף א' שלנו. אז נחזור רגע לעמוד אחד למעלה. נחזור לסעיף שאנחנו לומדים. אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש, ירגיש הכוונה יחולל רגש, יבנה רגש, שיעזור לו לקנות את הטוב בטבע של קניין. זה מה שלמדנו עכשיו, שהתפקיד של הרגש הוא לקנות, שהרגש עוזר לקנות את הטוב בטבע של קניין נפשי, פנימי. זה צד אחד. צד שני, הוא להרחיק, מה שאני מדבר עכשיו, זה סוף המשפט. הוא להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. הציפייה שלנו, שאנשים טובים יעשו מעשים טובים, ואנשים רעים יעשו מעשים רעים. איך זה יכול להיות שבכל אופן אנשים טובים עלולים לעשות מעשים רעים? אחת הסיבות, בגלל ההרגל. כי הם התרגלו הרבה שנים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, להתנהג אחרת, ואז קשה להם לשנות. אז אחד התפקידים של החיבור של השכל והרגש ביחד מתגבר על ההרגל. מסוגל להתגבר על ההרגל. בואו נלמד קצת על ההרגל בעמוד 2 למטה. תשע. אומר הרב, כלל ההוא, כלל, ששינוי הרגל הוא דבר כבד, ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע עבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו בזו תנועה תדירה, יקשה מאוד במונעה ממנו. זאת אומרת, מה שהרב אומר, שכוח ההרגל באדם הוא מאוד מאוד עוצמתי. הוא כל כך עוצמתי, עד שהוא מסוגל להתגבר על אחת התכונות שטבועות בנו הכי עמוק, העצלות. תכונת העצלות טבועה בנו מאוד מאוד עמוק. כיוון שאנחנו חיים בגוף, והגוף הוא חומר, ולחומר טוב לא רק במצב אחד, במצב של מנוחה, של פסיביות. שבגוף זה אומר לשכב על הגב ברפאיה גמורה. מזה באמת קשה לקום. לשבת זה מפעיל הרבה שחרירים. לעמוד לא כל שכן, ללכת לא כל שכן. והגוף לא אוהב להתאמץ. לכן העצלות היא תנועה, היא תכונה טבעית ועמוקה. ובכל אופן יש אנשים שמדברים בידיים. כל דבר מסבירים ככה. או יש אנשים שיש להם איזו תנועה עצבנית כזאת שהם כל הזמן עושים. אז אם נגיד לאדם כזה, בוא תסביר את זה עוד פעם אבל בלי ידיים. או למה אתה עושה ככה? תפסיק. יהיה לו מאוד קשה להפסיק. למה? למרות שלהפסיק זה יותר מתאים לעצלות. ולעשות, להמשיך בתנועות, זה נגד תכונת העצלות. אבל בכל אופן, כיוון שהוא התרגל, אז ההרגל יותר חזק אפילו מהעצלות. אז אומר הרב, אפילו בגוף, אם התרגלנו אחרת, אז קשה לשנות הרגל. ועל אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף. רשף זה אש, אז בני רשף זה גיצים של אש. כלומר, המחשבות עפות בנו כמו ברקים, קלים מאוד בתנועתם. מה ההרגל שלהם? מילדות. והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. גסים הכוונה גולמיים, לא מעובדים. אדם בא לעולם במצב שחז"ל קוראים לו גולם. גולם זאת לא מילת גנאי, אלא תיאור מצב, חומר גלם. כמו עץ שמגיע לנגריה, בול העץ, אבל אי אפשר לשבת עליו. יש בו מלא זיזים וקוצים, ואז הנגר מעבד אותו. אותו דבר, אנחנו צריכים לעבד את המידות מהטבע הראשוני, הגס. והמחשבות שלנו התרגלו לחשוב בצורה שמי שמניע אותם זה ציורי הלב, כלומר הדמיונות, הגסים, הלא מעובדים. למשל, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, ואופן הנועם בהם, מניין הנאות הערב, הגופני, וואי, כמה יהיה לי נעים כש... וזה מה שמניע את האדם. או לאהבת כבוד, בגאווה, יהיו, איך הסתכלו עליי אם... ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. כלומר, נגיד זה בקיצור, כי... הזמן נגמר. האדם הוא יצור מורכב. נכון, דיברנו על זה. הזכרנו את זה? שאדם הוא יצור מורכב. יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו שכל. עכשיו, מה שהרב אומר זה שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף ולא סידור מוסכם מהחוכמה, כלומר יש פה שלושה. אז אם הנפש והגוף מייצרים קואליציה והם מנותקים מהשכל, השכל לא נוכח, לא מכוון, לא מדייק, יוציאו קוצים ודרדרים ואין ספק, כמו אדמה לא מעובדת. דמיון זה אותו שורש של אדמה. זה האדמה של הנפש. טוב, עד רונה לך, סיימנו את הפסקה הראשונה, שעה טובה. נמשיך, שבוע הבא, או מתי שיצא, לא תשא. שמחה רבה, שתהיה שבת חיסרה מרוממת.